של שבת של פרשת שופטים, פרק כ' פסוק י'. כי תקרא וליר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. אומר רש"י, כי תקרא וליר במלחמת הרשות הכתוב מדבר. מה ההבדל בין מלחמת רשות למלחמת מצווה? מלחמת מצווה יש שלוש מצבים. מצב אחד זה שנלחמים כנגד שבע אומות לגרש אותם שנכנסו לארץ. מצב שני זה מלחמת עמלק. מצב שלישי זה מתי שבאים גויים נגד ישראל ויוצאים נגדם כדי להציל יהודים, זה נקרא מלחמת מצווה. מה זה מלחמת רשות? זה אם מלך מחליט, הוא נמצא במקום רגוע, הכל בסדר, הוא רוצה להגדיל קצת את השטח של המדינה, הוא רוצה קצת להרבות בגדולתו, אז הוא מחליט עכשיו הוא רוצה להילחם נגד אומה שנמצא במקום מסוים, זה נקרא מלחמת הרשות. אומר רש"י שכאן מדובר בפסוק הזה במלחמת הרשות, כמו שמפורש בעניין, כמו שמפורש כתוב אחר כך, נראה בהמשך בפסוק תדבב, כתוב שמה כן תעשה לכל הערים הרחוקות וגומר, ששם מדובר ורואים שמשווים את המלחמה הזו לערים רחוקות ואחרים, ששם חייב להיות שלא מדובר באותם דוגמאות שהבאנו למלחמת הרשות. מה קורה במלחמה הזו של רשות? פסוק י' א', והיה אם שלום תענך ופתחה לך והיה כל העם הנמצא בה היו לך למס ועבדוך. אומר רש"י, כל העם הנמצא בה, אפילו אתה מוצא בה משבעם אומות שנצטווית להחרימם, אתה רשאי לקיימם. אם נלחמת מלחמת הרשות וקראת לשלום והם מרימים ידיים ומוכנים לשלום, ואתה מוצא שם אחד משבע אומות, אתה לא חייב להרוג אותו. למס ועבדוך, עד שיקבלו עליהם מיסים ושיבוד. מה הפירוש? שאתה משאיר אותם לחיות בתנאי שהם מוכנים להיות משובדים מתחתיך. פסוק י"ב, ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה וצרת עליה. אומר רש"י, ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה, הכתוב מבשרך שאם לא תשלים עמך סופה להילחם בך אם תניחנה ותלך. אם הם אומרים לא רוצים שלום אבל תניחו לנו, זה פתח למלחמה. אין כאן שתי מצבים, או שהם נכנעים או שאתה נלחם. וצרת עליה, מה הכוונה וצרת עליה? אומרת התורה, מסביר רש"י, לכאורה ברור שאם אתה נלחם איתה אז אתה עושה מצור. אומר, הצעת זה לא עשתה מצור, אתה יכול לעשות להם צרות, אף להריבה ולהצמיה ולהמיתה מיתת החלויים. אם הם לא רוצים להיכנע, מותר לך לעשות להם כל דבר. פסוק י' ג', ונתנה אדוני אלוהיך בידיך והקית את כל זכורה לפי חרב. אומר רש"י, ונתנה השם אלוקיך בידיך, אם עשית כל האמור בעניין. מה פירוש כל האמור? קודם כל וקראת לשלום, ואם לא אז אתה נלחם בה וכולי, אז סוף שהשם נותנה בידיך. פסוק י' ד', רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל שללה תבוז לך, ואכלת את שלל אויביך שנתן אדוני אלוהיך לך. ורש"י, והטף אף טף של זכרים. טף לא הכוונה נשים והטף הקטנות, אלא כתף כולל את כולם. ומה אני מקיים והקית את כל זכורה, מה שכתוב בפסוק י' ג', כל זכורה הכוונה היא בגדולים, אבל את הקטנים אתה יכול להשאיר. פסוק ת' ו', כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד אשר לא מערי הגויים האלה אינה, רק מערי העמים האלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לא תחיה כל נשמה. זאת אומרת, ערים רחוקות, אתה הולך למלחמת רשות אז יש את הסדר של שלום וכולי, אבל כשמדובר על הערים האלה, זאת אומרת במלחמת מצווה בשבע אומות, שם יש את הציווי שלא תחיה כל נשמה. פסוק י' ז', כי אחריהם תחרימם החיטי והאמורי והכנעני והפריזי החיבי והיבוסי כאשר ציווך אדוני אלוהיך. מראה שכאשר ציווך לרבות את הגרגשי, כי יש לנו פה הרי רק רשימה של שש אומות, למה את הגרגשי לא הבאנו? למה קוראים לו גרגשי? כי הרי התפנה מעצמו, הוא גירש את עצמו לבד, אבל למרות זאת הציווי לא תחיה כל נשמה קיים גם על הגרגשי. פסוק י"ח, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם וחטאתם לאדוני אלוהיכם. ורש"י, למען אשר לא ילמדו, האם עשו תשובה ומתגיירים אתה רשאי לקבלם. אם אחד מהשבע אומות מתגייר, אפילו לא נהיה גר צדק אלא אפילו גר תושב, מקבל על עצמו לקיים שם המצוות בני נוח, אתה רשאי לקבל אותו ולא נאמר עליו את הלשון לא תחיה כל נשמה. פסוק י"ט, כי תצור על עיר ימים רבים להילחם עליה, לתופסה, לא תשחית את עיצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אומר רש"י, למה כתוב ימים רבים? מה זה משנה הפרט הזה? אפשר להגיד, כי תצור על עיר להילחם עליה. מה זה ימים רבים? מזה לומדים, דרך אגב, דבר נוסף. ימים זה שניים, כי ימים מיעוט רבים, שניים. רבים בא להוסיף על השניים, הגענו לשלושה. מכאן אמרו, אין צרין על הירות של גויים פחות משלושה ימים קודם לשבת. אתה צריך מינימום שלושה ימים לפני שבת, כי יכול להיות שבאותם שלושה ימים יהיה מצב של קראת אליה לשלום ויענחו השלום, לא תצטרך להגיע למלחמה. אז אתה נותן שלושה ימים. אם הגעת לשלושה ימים ואתה הגעת למסקנה שצריך להילחם, אז אפילו בשבת אתה לא עושה שום חשבון ונלחם איתם. ולימד שפותח בשלום שניים או שלושה ימים, זה מה שלמדנו מפה. לכן הוא אומר, ככה הפסוק אומר בספר שמואל, וישב דוד בציקלג ימים שניים. במלחמת הרשות הכתוב מדבר, בו מדובר על מלחמת הרשות, כי במלחמת מצווה אתה לא עושה חשבונות, אם זה אויב, אם זה עמלק או וכולי, אין לך ימים, אין לך שלושה, אתה לא ממתין לכלום, אתה יוצא ונלחם. כי האדם עץ השדה הרי כי משמש בלשון דילמה. התורה כותבת זה בלשון סגנון סימן שאלה. דילמה, זאת אומרת, האם תעלה על דעתך, כאילו היה מתווסף פה אותי, הכי האדם עץ השדה, שם האדם עץ השדה להיכנס בתוך המצור מפניך, להתייסר ביסורי רעה וצמא כאנשי העיר, למה אתה שחיתנו? אין לך שום סיבה להשחית את העץ, העץ הוא לא אדם שאתה שם עליו מצור. פסוק חף, רק עץ, אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרת. ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה, עד רידתה. מה הכוונה עד רידתה? אומר רש"י, לשון רידוי, זאת אומרת עד שתהיה מושל ושולט עליה, שתהי כפופה לך. פרק כ"א פסוק א', זה הסיום של הפרשה, מדבר על דיני עגלה ערופה. כי אם מצא חלל באדמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה. לא נודע מי יכהו. מצאו חלל יהודי שהוא מת, שוכב, ולא יודעים מי הרג אותו. פסוק ב', ויצאו זקניך ושופטיך, ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. אומר רש"י, ויצאו זקניך, מיוחדים שבזקניך. אילו סנהדרין גדולה. כי אם היה כתוב, אם הכוונה הייתה לזקנים סתם, היה כתוב ויצאו זקני העיר. היה כתוב זקניך, ללמד אותנו שיוצאים המיוחדים, הסנהדרין הגדולה. ומדדו, מאיפה הם מודדים? ממקום שהחלל שוכב. אלה ערים אשר סביבות החלל, לכל צד, לידע איזו עיר קרובה. וההלכה אומרת שאפילו אם העיר קרובה באופן בולט, אין אף עיר בשטח, רק עיר אחת קרובה, למדוד בכל אופן צריך, כי יש מצווה במדידה. מאיפה מודדים החלל עצמו שוכב? מאיפה מודדים? יש כמה דעות, האם למדוד מהטבור שלו, למדוד מהצוואר שלו, למדוד מהאף שלו, ולפעמים יכול להיות משמעותי מאוד, אם זה באזור שיש ערים צפופות, וחשוב לך לדעת את העיר הקרובה, לפעמים הבדל של כמה סנטימטר יכול לקרב את זה או לפה או לשם. ההלכה נפסקה שמודדים מהאף, מי חותמו, שמשם נחשב החיים, ככה פסק הרמב"ם. מהחותם, מאף. הלאה, פסוק ג'.
ולאיזה נקודה
בעיר? עד גבול העיר, לדעת קודם כל איזה עיר קרובה, אנחנו לא בתוך העיר לשטח מסוים. קודם כל אנחנו רוצים לדעת איזה עיר יותר קרובה, למה צריך לדעת איזה עיר אחרי קרובה? פסוק ג', והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. צריך לקחת עגלה שאף פעם לא נעשתה בה שום עבודה. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יאבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. מה זה נחל? נחל פה לפי פירוש רש"י אומר, אל נחל איתן קשה שלא נאבד. לפי רש"י הכוונה פה עמק, עמק שיש שם אדמה קשה שאף פעם לא איבדו ולא אפשר, אי אפשר להצמיח שם שום דבר. זה הכוונה לפי רש"י. מפרשים אחרים זה אחרת, אבל לפי רש"י הכוונה היא נחל, כי כאן עמק, מקום קשה. וערפו, קוצץ עורפה בקופיץ.
של מי?
של העגלה. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא עגלה בת שנתה שלא עשתה פירות, היא בת שנתה שהיא עדיין לא ילדה, ותערף במקום שאינו עושה פירות, כי אותו נחל קשה זה מקום שלא עושה פירות, לחפר על הריגתו של זה שלא יניחו לעשות פירות. מה הכוונה לא יניחו לעשות פירות? הגמרא מסבירה שלא נתנו לו צ'אנס להמשיך לחיות ולהמשיך לקיים מצוות. זה הכוונה שלא יניחו לו לעשות פירות. הלאה. פסוק ה' וניגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר אדוני אלוהיך לשרתו ולברך בשם אדוני ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו כפר לעמך ישראל אשר פדית אדוני ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם. מרשי, ידינו לא שפכו, זה הצרה שמצרים זקני העיר, וכי ילתה לב שזקני בית דין שופכי דמים הם, הם צריכים להציר שהם לא הרגו אותו וכי מישהו עלה דעתו שהם הרגו אותו, אלא הכוונה היא לא ראינו או פטרנו בלא מזונות ובלא לוויה. הם מצרים שלא ראינו אותו, כי ידוע שכשמלווים אורח יש סגולה מיוחדת בליווי שהוא לא ינזק בדרכו. הכהנים אומרים כפר לעמך ישראל, האמירה כפר לעמך ישראל זה לא האמירה שאומרים זקני העיר, אלא זו אמירה שאומרים הכהנים ונכפר להם אדם. מה הכוונה? הכתוב מבשרם שמי שעשו כן יחופר להם האבונים, יעשו כך אז האבון יחופר. וכאן מעניין להגיד מה שיונתן בן עוזיאל בתרגום שלו מביא לפעמים כל מיני מדרשים יפים, אז הוא כותב שאם יעשו בדיוק מה שאמרו, מה שעשו, אז מהטבור של העגלה יתחיל לצאת תולעים, זה יהפוך להיות לנחיל ארוך של תולעים, ויעקבו אחרי הנחיל, והם יובילו את זקני בית הדין עד הרוצח, ויוכלו לפגוע ולגמור את לנקום את הדם, ככה הוא אומר. פסוק ת', הפסוק האחרון של השיעור היומי ושל פרשת השבוע, ואתה תבאר אדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני אדוני. אומר רש"י, ואתה תבאר, מגיד, שאם נמצא ההורג אחר שנרפה העגלה, הרי זה יהרג, כמו שאמרנו שיש דרך למצוא אותו, והוא הישר בעיני השם.